היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. פרק מספר 10, והפעם אנחנו עוסקים במחירות. מחירות, וואו, איזה נושא. איזה נושא, מלא מלא רגשות. רוב האומנים, סליחה, יש להם התנגדות גדולה למחירות. מאחר והיצירה מחוברת לנפש שלהם, למי שהם באמת. נכון? הרי למכור את האומנות שלנו, זה שונה מאשר למכור מוצר כלשהו. כי זה מי שאנחנו, זה נוגע בנו. ציירים מזדהים עם הציור שלהם, אומני במה, שחקנים, נגנים, זמרים, הם משתמשים בגוף שלהם, במראה שלהם. ולכן, ברגע שאומרים להם לא, זו תחושה של דחייה מאוד מעליבה. ולכן, ההרגשה היא שכשאני צריכה למכור, אני בעצם מוכרת את עצמי. ואז הרגישות שלנו היא הרבה הרבה יותר גבוהה. ואני שוב מזכירה לכם, אומנים הם אנשים רגישים. בלי הרגישות הזאת, לא הייתם יכולים ליצור. אבל צריך להבין שיש לה גם חסרונות. יש לה גם נקודות רגישות שמהם קשה לנו לפעמים לצאת. לכן, אנחנו צריכים לשנות את כל התפיסה שלנו לגבי מחירות. כי יש הרבה אומנים ששונים את זה, שהם אומרים, כשאני שואלת אותם, מה זה למכור? מה האסוציאציה שלכם על מחירה? אני שומעת מילים כמו, זה דוחה, זה משפיל, זה נחות, כל מיני דברים איומים. שאם אנחנו חושבים את המחשבה הזאת, אין שום סיכוי שנוכל למכור. ולכן אנחנו צריכים לשנות את החשיבה. אתם יודעים, בסופו של דבר, כולנו מוכרים כל הזמן, כל יום. בעיקר אנחנו מוכרים לעצמנו את התירוצים למה אי אפשר. למה אי אפשר לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. אבל גם ביום-יום. אישה מוכרת לבן זוג שלה, כן ללכת לסרט או לא ללכת לסרט, כן ללכת למסעדה או לא. תמיד אנחנו צריכים לשכנע. בעצם למכור זה לשכנע. זה לגרום לבן אדם השני לעשות משהו שיכול לעזור לשניכם. ולכן, אני הייתי נורא רוצה שלא תיבעלו, כי מחירה היא לא חייבת להיות קשה. היא לא חייבת להיות לא נעימה. היא אפילו יכולה להיות מהנה ונותנת לכם משמעות. אני מכירה הרבה אומנים שלמדו את הכלי הזה של מחירה, והם מצליחים ליהנות ממנו, ממש. זכרו כמה אתם אוהבים לקנות. כמה חשוב לכם לקנות ולדעת מה הערך של מה שאתם קונים. ולכן, את אותו דבר אתם תרצו לעשות לאנשים שירצו לקנות מכם. כמה פעמים אתם מגיעים לחנות ואתם רוצים לקנות משהו, נגיד גיטרה, ואתם אומרים, אוי, הלוואי ויהיה פה מוכר שידע לתת לי את הערך שאני רוצה לשמוע. שיסבירו לי מה אני באמת רוצה, מה טוב בזה, מה טוב בזה, למה דווקא את זה ולמה לא את זה. וזה דורש מאמץ. ולכן, כולנו צריכים לדעת את הכלי הזה. ממש כולנו. ההגדרה הזאת, החדשה, שאותה הייתי שמחה שתאמצו, אומרת ככה, מחירה, תרשמו לכם אפילו, מחירה היא לאפשר למישהו אחר לקנות משהו שהוא רוצה. מה זה אומר? מה זה אומר באמת? כי אתם יודעים שאם יש לכם כישרון, יש לכם מתנה, יש לכם איזשהו ידע, נולדתם עם קול מדהים, נולדתם עם יכולת לנגן, נולדתם עם יכולת לשחק או לרקוד. זאת המתנה שלכם. והשליחות שלכם היא להעביר אותה לאחרים. מה זה להעביר אותה לאחרים? בעצם למכור. ולכן אנחנו צריכים להבין שכמו שאנחנו צורכים הרבה מאוד דברים בחיים האלה, גם אנשים, יש אנשים שחשוב להם לצרוך אומנות. אנשים שחשוב להם לבוא להצגה, דווקא להצגת פרינג'. שמעתי על כאלה שאומרים, אני הולכת רק להצגות פרינג'. או יש כאלה שצורכים כמובן מוזיקה, וכל מיני סוגים של מוזיקה, והם רוצים להכיר מוזיקה חדשה. אז התפקיד שלנו זה לא להישאר בבית, ואף אחד לא ידע שאנחנו קיימים, ואז אנחנו לא עוזרים לאף אחד, לא להם ולא לנו. לכן אנחנו צריכים לחשוף את המתנה הזאת, לדבר עליה, להראות אותה, וכמובן לדעת למכור אותה. הייעוד שלכם זה לעורר השראה ויצירתיות, לגרום בעצם לאדם אחר להתחבר לרגשות שלו באמצעות האומנות. אתם יודעים כמה דברים נפלאים קרו לזוג שהולך לסרט וחווה משהו שגורם לו להבין יותר טוב את עצמו, להבין יותר את הבת זוג שלו. באמצעות האומנות אנחנו יכולים לאפשר לאנשים להתחבר למקומות הרבה יותר עמוקים של עצמם. ולכן השליחות שלנו היא קודם כל ליצור, ואחר כך לאפשר להם לקנות, לאפשר להם לצרוך את הדבר הזה. כי אם אנחנו נשאיר את זה בבית, או נצטנע, או נתבייש, או לא נרגיש נוח כשמדברים על כסף, לא נצליח לאפשר לאדם השני לקבל משהו שהוא בעצם רוצה אותו. אתם יודעים, כשאנחנו למשל מציגים את הארוחה, ורוב האומנים הופכים להיות פרח קיר, עומדים, נדבקים לקיר. אבל אדם שמגיע ומתעניין בציור מסוים, כלומר, הוא ראה את הציורים, וציור אחד משך לו את העין או את הלב. והוא בא ומתחיל לשאול עליו שאלות. בעצם, מה אנחנו מבינים? ש-50% מהעבודה כבר נעשתה. הבן אדם מראה לנו שהוא מתעניין בזה, שהוא רוצה את זה. ולכן, אנחנו צריכים פה עכשיו לדעת איך למכור לו, איך לעזור לו לקנות. מאחר וזה לא לחם וגבינה, מאחר וזה באמת משהו שהוא קצת מעבר, אז אנחנו רוצים לעזור לו להחליט שמגיע לו, אם הוא אוהב את זה, מגיע לו לקנות את זה. לכן אנחנו צריכים להבין את האומנות הזאת. מכירה בעצם שווה אומנות פלוס מדע. אנחנו צריכים להכיר את האומנות של הצפת ערך, להסביר כמה שיותר את הערך של המוצר, כי אנשים קונים לפי תחושת הבטן והרגש שלהם, ואחר כך הם צריכים להצדיק את הקנייה בהיגיון. כלומר, הם קודם כל מרגישים שהם רוצים את זה, ואז הם צריכים לשכנע את עצמם בראש, למה אני צריך את זה? איך, הרי אם אתם מסתכלים בסופר פארם, על כל הנשים שעומדות שם ומוכרות, מה הן בעצם אומרות? הן אומרות לאישה, מגיע לך, מגיע לך שתתפנקי, מגיע לך הקרם הזה ב-300 שקל. וככה, בעצם, ברגע שמנסים לגעת בבן אדם בצורך שלו, בדבר שאותו הוא מרגיש, ולכן צריך לדעת איך לעשות את זה. לאדם, אתם יודעים, יש לו 4 עולמות, עולם פיזי, רגשי, רוחני ומנטלי. חשוב לזכור שאנשים קונים בעקבות דחף או מניע שבא מהעולם הרגשי. ולכן אנחנו צריכים לדעת לזהות על איזה רגש זה יושב אצלו. כי אנחנו לא מוכרים את המוצר עצמו, אנחנו מוכרים גם את מה שהוא מייצג עבור האדם שקונה אותו. אם זה השתייכות חברתית, או רגש של שמחה, רגש של תרבות, מילוי של שעות פנאי, לכן באמת חשוב לדעת מה הוא רוצה. וזאת הסיבה, דרך אגב, שאנשים אוהבים מותגים, כי מאוד קל להם, כשאנשים באים אליהם הביתה, להגיד, תראו, קניתי ציור של הצייר האחרון שזכה בצבע טרי, הצעיר שזכה בצבע טרי. זה נותן להם מעמד. אנשים שבאים אליהם אומרים, וואו, הוא משקיע באמנות. אתם מבינים, אז זה לא רק הציור עצמו, זה גם מה הפירוש של הציור הזה. ולכן אני אומרת, אני אוהבת למכור. אני מאמינה בערך של מה שאני מוכרת, ולכן אני מצליחה לשכנע את מי שעומד מולי בערך, כי אחרת למה, אם אני לא מאמינה במה שאני עושה, אז מאוד קשה לי לשכנע. ובגלל זה עבדנו בכל הפרקים הקודמים על העניין הזה של להבין מי אתם, מה אתם, מה החוזקות שלכם, מה היכולות שלכם, להבין את תחושת הערך שאתם מביאים, ומה מיוחד בכם. אתם צריכים לדעת מה מיוחד בכם, כדי שתוכלו לאפשר את זה לאחרים. אני זוכרת ש... כן, כן, כן. טוב, אני לא ידעתי, התלבטתי אם לספר לכם את הסיפור הזה, אבל באמת, כשהיינו בניו יורק, אז היה לי מין פלך שבארץ השתמשתי בו לטוות צמר. ואז כשהגענו לניו יורק, אמרתי, אני אנסה לעשות את זה גם פה. וקניתי צמר, כבשים, צבעתי אותו בכל מיני צבעים, אתם יודעים, גיליתי צבעים טבעיים. גיליתי שאם מרתיחים קליפות בצל, יוצא צבע צהוב, ממש יפה. ואם מרתיחים קליפות פקנים, יוצא צבע ורוד, מדהים. מסלק יוצא צבע אדום. וכך יצא שבעצם הרתחתי מים ושמתי עם אחד עם בצל או עם סלק ושמתי שם את הצמר, ואז יצא לי צמר בצבעים מדהימים, טבעיים. וככה פתחתי עסק קטן שבו אני תוויתי צמר, פניתי לחברה שלי, חמוטל בן זאב, שגרה בניו יורק באותה תקופה, והיא סרגה, וישבנו בסוהו בניו יורק, ומכרנו סוודרים. וככה בעצם אימנתי את התואר הראשון. אבל ההרגשה הייתה, אני מוכרת משהו עם ערך. מוכרת משהו שאני יצרתי, ויש לו ערך, ולא היה לי בעיה למכור את זה. זה היה מין, ידעתי שמי שקונה, הוא נהנה מזה גם הוא. לכן, אנחנו רוצים לדעת שמחירה זה לאפשר למישהו לקנות משהו שהוא רוצה. כולנו אוהבים לקנות. ואז פה מתחיל תהליך המחירה. כשמישהו בעצם אומר לכם כל מיני דברים שמרגישים לכם כמו התנגדויות, חשוב לדעת שזה רק התלבטויות. כשאדם אומר יקר לי, והרי אין כמעט בן אדם בארץ שלא יגיד לכם, יקר לי. תציעו לו ציור למחירה, תגידו מחיר, הוא יגיד יקר לי. מה בעצם הוא אומר? חשוב להבין שהוא לא מבקש להפסיק את התהליך, אלא להפך. הוא אומר לכם, אני רוצה שתמשיכי לשכנע אותי בערך של מה שאני אקבל. אז כשמישהו אומר יקר לי, אתם צריכים להרגיש שמחה. כי זה אומר שהוא מעוניין להמשיך או להתחיל מסע ומתן. הדוגמה הכי טובה שאני יכולה לתת לזה, זה שאם אני למשל רוצה לקנות שרשרת, ואני נכנסת לחנות, תכשיטים, ובראש שלי היה שאני הולכת להוציא בערך 500 שקל. ואני מסתכלת על תכשיט מסוים, והמוכרת אומרת לי 2,000 שקל. אז הפער הוא מאוד גדול, ואז מה אני אגיד לה? תודה, ואני אצא מהחנות. אני לא אעמוד ואגיד לה יקר לי. כי אם אני אגיד לה יקר לי, כשההפרש הוא כזה גדול, אז מה, בשביל מה נכנסתי? זה מראה שאני לא מבינה בערך של התכשיט שאני רוצה. שאני לא מבינה שזהב עולה כך וכך, או כסף עולה כך וכך. לכן אני אסתובב ואלך. אבל אם אני רציתי לקנות ב-500, והיא אמרה שזה עולה 700, יש סיכוי שאני כן אגיד לה יקר לי, כי אז אני ארצה להתחיל לעשות מסע ומתן. נגיע לזה עוד בהמשך. עכשיו, יש עיקרון נוסף שנקרא עיקרון 70-30. מה זה עיקרון 70-30? 70-30 אומר שאנחנו רוצים לתת ללקוח לדבר 70% מהזמן. בואו נגיד ככה, אחרי שהצגתם את עצמכם, הוא שאל מי, בואי תספרי לי על עצמך, אם זה קשור באמת לציור או למוזיקה או להצגה שאתם רוצים למכור, תנו ללקוח לדבר. הסיבה שאנחנו רוצים לדבר, שידבר הרבה, כי אנחנו רוצים להכיר אותו, אנחנו רוצים לדעת מה חשוב, מה מעניין, על מה הוא לא מוותר, להכיר אותו, להכיר את הבן אדם, אז צריך להקשיב לו המון זמן. הנטייה שלנו, כשאנחנו רוצים למכור משהו, זה לדבר, 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 אבל לא. אנחנו צריכים לדבר 30% מהזמן, 70% מהזמן, לתת לו לדבר. וחשוב להבין, אנחנו לא מוכרים, לא רק מוכרים, אנחנו גם פותחים מערכת יחסים. אנחנו בעצם פותחים מערכת יחסים, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לקוחות חוזרים. אנחנו רוצים שמישהו יקנה משהו, ואחר כך הוא יבוא לראות את הציורים החדשים. קנה פסל בעוד חצי שנה הוא יבוא ויגיד, וואו, מעניין אותי מה הפסלים החדשים, אני רוצה לראות. לכן כדאי לדבר אל אותו אדם כאילו אנחנו פותחים מערכת יחסים, כמו זוג חברים שמתחילים לדבר, ולא באיזה מין לחץ כזה ופחד כזה של אני לא רוצה לדחוף, אני לא רוצה ללחוץ, אני לא רוצה... המון אנשים, המון אומנים אומרים, אני לא רוצה להיות נודניק, אני לא רוצה ללחוץ, אבל זה לא ללחוץ, זה קודם כל לאפשר לו לדבר, לשאול שאלות עוצמה. מה זה שאלות עוצמה? שאלות אמיתיות כאלה של מה את באמת אוהבת, את גם עוסקת באומנות, בואי תספרי לי קצת, מה את עושה, מה מעניין אותך, תתארי לי איך הבית נראה, איפה חשבת לשים את הציור, להיכנס לתוך העניינים, לעזור להם לקנות. חשוב לזכור שהלקוח ידבר תמיד על המוצר ועל המחיר, ואתם כמוכרים צריכים לדבר על התועלת ועל הערך. כל הזמן. כל הזמן לדבר על התועלת ועל הערך. למשל, אפשר להגיד, אישה שקנתה את הציור שלי אמרה לי שכל פעם שהיא יורדת במדרגות מלמעלה לחדר שינה, היא רואה את הציור הזה והוא עושה לה שמחה בלב. אז זה משהו שאפשר להגיד למישהו אחר, כי זה מדבר על הערך, זה מדבר מה הציור הזה יגרום לך להרגיש. ואז זה ישר עושה חשק. עכשיו, יש דבר כזה שנקרא הוכחה חברתית. הוכחה חברתית זה כשאנחנו שומעים מאנשים אחרים שגם הם קנו. זה הרבה יותר משכנע ממודעה בעיתון, או אם אני אגיד שזה מדהים. אם אני אומרת, לקוחה שלי אמרה ש... הנה, רק השבוע העליתי את הפוסט הזה שמישהי כתבה לי, אני מקשיבה כי כמו שכתבתי, אני הרגשתי שאני בחלל ריק, אף אחד לא כתב, ולא ידעתי אם בכלל מקשיבים ומה חושבים, מה מרגישים. ומישהי כתבה לי, אני שומעת את הפודקאסט שלך, ואני עובדת על זה, וכל יום, וזה עוזר לי, וזה כך, וזה מאוד רגש אותי. ואמרתי, יופי, אז הנה בוא, אני אספר לאחרים, שזה מה שאמרה מישהי שמקשיבה, יכול להיות שזה יעשה להם חשק להקשיב גם. בגלל זה העליתי פוסט כזה, שאומר, הנה, תראו איזה מייל כיפי קיבלתי, ואני משתפת אותו איתכם, כדי שאולי גם אתם תרצו. והנה הפרטים. אז תגידו, מה, את משוויצה? את מוכרת? לא. אני מאפשרת לאנשים להיחשף למשהו שאני מאמינה שייתן להם ערך. יש כאן גישה שהיא נטולת אגו. צריך להבין את זה. זה נטול אגו. אני לא חושבת מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, האם יגידו שזה, מה אני משוויצה. זה לא מעניין אותי. אני באתי לתת ערך. ואם אני מרגישה שהערך שלי חשוב למישהו, תורם למישהו, למה שאני לא אספר עליו לעוד אנשים? ברור שכן, כדי שגם הם ייהנו. לכן אתם צריכים להשתחרר מהמקום הזה. It's not about you. הסיפור של מכירה זה האדם שעומד מולכם. ומי שעומד מולכם, הוא רק שואל את עצמו, What's in it for me? מה יש פה בשבילי? למה כדאי לי לקנות את הדבר הזה? למה כדאי לי להתחבר למוזיקאית הזאת ולצרף אותה להצגה שלי? למה כדאי לי לרכוש את הדיסק שלה? כל הדברים האלה, האדם צריך לשאול את עצמו. ואם אתם תהיו עסוקים בעצמכם, בפחדים שלכם, בחרדות שלכם, אז זה מה שהבן אדם שעומד מולכם ירגיש. ולכן אתם צריכים לזכור שבזמן מכירה, יש שלושה אנשים שמדברים בו זמנית. זה אני והפחדים שלי, הלקוח והפחדים שלו, והלקוח עם, נגיד, הבת זוג שלו. הוא אומר, מה אשתי תגיד אם אני אקנה עכשיו ציור ב-3,000 שקל? אז יש פה איזושהי מערכת של שיחות שמתנהלת בו זמנית, ולכן הוא מנסה למשוך זמן, ואז הוא אומר, זה יקר לי, בואי תספרי לי עוד, למה זה כל כך יקר? הרבה ציירים מספרים לי בכאב גדול, שאנשים לפעמים אומרים להם, מה, הבד עולה לך 100 שקל, הצבעים עולים עוד 200 שקל, איך הגעת ל-3,000 שקל? עכשיו, כמובן שיש מישהו שיעלב מזה, ויגיד, טוב, אני מבין שזה לא בשבילך, ויש מישהו שיגיד, יספר אולי את הסיפור של פיקאסו. מה הסיפור של פיקאסו? בא אליו אדם יום אחד, ואמר, אני רוצה שתצייר לי תרנגול. אמר פיקאסו, אוקיי, זה יעלה לך $10,000 וזה ייקח 5 שנים. 5 שנים? כן. אוקיי, הלך האיש, חזר אחרי 5 שנים, בא לפיקאסו, אומר, איפה התרנגול שלי? אז פיקאסו לוקח דף ואופ, משרבט את התרנגול. אז הוא אמר לו, מה? כל כך מהר וכל כך הרבה כסף? מה זה? עשית את זה בדקה. אמר לו, כן, אבל מה אתה חושב שעשיתי כל 5 שנים האלה? התאמנתי, השתכללתי, השתפרתי. אז זה בדיוק העניין. אתם צריכים להעביר לאותו אדם שעומד ומזלזל את כמות ההשקעה שלכם בלימודים, בקריאה, בתערוכות. הרי אנחנו לא מגיעים לדברים סתם, אנחנו משקיעים. אנחנו משקיעים, כל מוזיקאי השקיע שעות של למידה, שעות של נגינה וצייר אותו דבר. אז אנחנו רוצים לא להיבהל מגישות כאלה, אלא לדעת לדבר על הערך, הערך והתועלת, ולהבין שעומד מולנו אדם מתלבט, הוא פשוט מתלבט. ומעבר לזה אנחנו גם רוצים לעורר צורך, אנחנו רוצים לגרום לו להרגיש שכדאי מאוד שיהיה לו את הציור הזה, או כדאי מאוד שיהיה לו את הפסל הזה. במקום שתקנה משהו חסר ערך לא יודעת, באיקאה או במקום זול, בוא תקנה משהו שיש לו ערך, שהוא יחזיק אחר הרבה שנים. אפשר להגיד, למשל, ציור שמן, הוא יהיה ירושה לנכדים שלך, הוא יחזיק מאות שנים. לתת את הערך כל הזמן ולא להתבייש. בגלל שזה לא אתם, זה המוצר שלכם, זה מה שעשיתם, זה המתנה שקיבלתם. צריך לזכור שבכל מכירה יש שלב של התחברות, שלב של הובלה, התלבטויות, הצגת פתרון וסגירה. כלומר, יש לנו את ההתחברות, שזה השאלות, ה-70-30, השיחה שאנחנו מנהלים. אחר כך אנחנו מובילים את זה למקום שבו אנחנו מדברים על הערך. האדם יהיו לו התלבטויות, אנחנו צריכים לתת לו פתרון. חשוב לשאול, רגע, למה אתה מתלבט? על מה את מתלבטת? ואז תיתנו פתרון לכל דבר. תכף נראה טכניקות של מחירה, אבל צריך להבין את ההתלבטויות ולתת להם פתרונות. בהמשך צריך לסגור. לסגור זה אחד הדברים החשובים. המון אנשים עושים את כל התהליך, אבל הם שוכחים להגיד, אוקיי, מתי להתקשר אליך שוב, או האם לשלוח את ההסכם, לאן לשלוח את ההסכם. לעשות סגירה. כי מה שקורה, רוב האנשים הם דחיינים. הם אוהבים לדחות. אני אחשוב על זה אחר כך, אולי. ומה יקרה? הם יעברו לדבר הבא. הם לא באמת יחזרו. לכן זה חשוב, זה חשוב לסגור באותו זמן. יש דרך גם להראות חוסר. זה נקרא scarcity, זה להגיד, יש לי רק, זה הציור האחרון שלי מהסוג הזה. ואז זה מעורר באדם את ההרגשה של, טוב, עדיף שאני אחליט עכשיו. או להגיד, יש עוד מישהי שראתה את הציור הזה אתמול, ואמרה שהיא רוצה לחשוב על זה יום, והיא תחזור יותר מאוחר. יכול להיות שזה נשמע לכם קצת כזה, לא יודעת, מניפולטיבי, אבל זה יושב על ההבנה של הפסיכולוגיה של האדם. האדם נוטה לדחיינות. ואם אתם לא תקעו בברזל בעודו חם, כבר הוא עמד שם, הוא הסתכל, היא הסתכלה, היא התלהבה, היא אמרה מה היא אוהבת בזה. זה למשל מאוד חשוב לשאול, מה את אוהבת בזה? מה טוב בציור הזה? מה אהבת? אז היא אומרת, אני אוהבת את הצבעים, אני אוהבת את ה... ככה לאפשר לבן אדם להתאהב במוצר, ובסוף זה בסדר גם להגיד, תשמעי, זה הציור שאני הכי אוהבת, והייתה פה עוד מישהי שממש אהבה את זה. אז זה נקרא מחירה שהיא פול, היא לא פוש, היא לא דוחפת. ברגע שאנחנו, היא נותנת לבן אדם להתחיל לפתח רצון משלו. ברגע שאתם מתמקדים בערך והתועלת, הוא מתחיל להבין מה יצא לו מזה טוב, ואז המחיר פחות חשוב. תשאלו את עצמכם, האם אתם זוכרים את המחירים של דברים שהם מאוד שימושיים עבורכם? לפעמים אנחנו מתלבטים אם לקנות משהו, והוא יקר יותר, ואנחנו מתלבטים, ואחרי שקנינו אותו, אנחנו בכלל שוכחים מהמחיר. אנחנו כל כך נהנים מהדבר עצמו, שאנחנו בכלל לא זוכרים כמה זה עלה. וזה לא כזה חשוב. אז צריך לעבוד על המקומות האלה, כי מחירה זה באמת פסיכולוגיה, זה אומנות, זה להבין את הצורך של הבן אדם. הרעיון הוא גם להציע ולא לחשוש לקבל סירוב. זה בסדר, זה בסדר שהאדם לא מבין את הערך שהוא יקבל, והוא אומר לא. אבל אם אנחנו לא ניקח בחשבון את הלא, אז אנחנו נהיה מאוד מוכזבים, ויש סיכוי שנגיד לעצמנו, יותר אני לא מוכרת, לא מנסה למכור. וזה לא נכון. אנחנו צריכים להיות סבלנים לזה ולהבין שאת הלא כבר יש לכם בכיס, יכול להיות שיהיה כן. ולפעמים יהיה לא, ולפעמים יהיה כן. כל כך הרבה אנשים מספרים על דחיות, ואיך שהם התגברו עליהם. פשוט התגברו עליהם. אז תזכרו את זה. כשבן אדם אומר, יקר לי, הוא רוצה שתמשיכו במסע ומתן. וכשהוא מדבר ואתם שואלים שאלות, אז חשוב להשתמש במילים שלו. כמו למשל להגיד, אני מבינה שמאוד חשוב לך שהציורים בבית יהיו שמחים. או אחרי שלמדתם אותו, אחרי שהבנתם מה חשוב, אז להשתמש בזה, להזכיר את זה לבן אדם. תזכרו, אנחנו עוזרים לו, אנחנו עוזרים לאותה אישה להחליט. להחליט מה לקנות. היא רוצה. אם היא לא הייתה רוצה, היא לא הייתה נכנסת למסע ומתן. היא לא הייתה אומרת, זה יקר לי. היא לא הייתה נעמדת מול הציור הזה דווקא. אז פה באמת אסור לתת לרגש שלכם להשפיע. כשאנחנו מדברים על מחיר, אין צורך לערב רגש. אנחנו תכף נדבר על תמחור, אבל חשוב כבר, תסתכלו על המוכרת בסופרמרקט שאומרת מחיר של הדבר שעובר בקופה. היא אינדיפרנט, היא לא משפיעה עליה מה המחיר. ולכן גם אתם צריכים, אחרי שהחלטתם מה המחיר, להגיד אותו בצורה באמת קלה, פשוטה, רגילה, בלי רגש. בלי רגש. אני זוכרת שהיה אצלי בחור, אומן, שהוא מצייר תקרות, והוא היה בחור צרפתי, עלה מצרפת, והוא אמר, תשמעי, גיליתי שאני ממש לא מצליח לגמור את החודש, ויש לי ילדים, ואני לא יודע מה לעשות. אמרתי, מה קורה לך בתמחור? ואז הוא אמר, אני, לפני שאני עולה לפגוש את הבן אדם, כבר הורדתי את המחיר בחצי. אמרת, למה? אז הוא אמר, כי תראה, הישראלים תמיד אומרים, יקר לי, תמיד הם נותנים לך הרגשה שאתה מרמה אותם. ואני לא יכול לסבול את ההרגשה הזאת. עכשיו תראו, מה, זה השפיע עליו. הוא הרגיש שאם הוא ייתן מחיר גבוה, יגידו לו שהוא מרמה, והוא לא סבל את זה. אז הוא פשוט מראש הוריד את המחיר. אבל מה קרה? הוריד את המחיר, והוא לא הצליח למכור. הוא לא הצליח למכור, הוא היה צריך לחפש עבודה אחרת. אז מה עשינו? אנחנו לא נותנים את המתנה שלנו. המתנה שלו זה בציור תקרות. אבל אם הוא לא יצליח להרוויח מזה, הוא ילך לסייד בתים, לצבוע בתים. אני לא יודעת מה הוא יעשה. וזה חבל. לכן, העניין של המחיר, אנחנו אסור לערב שם רגש. ולבדוק את הדעות הקדומות שלנו על כסף. את הקונוטציות השליליות. תשאלו את עצמכם, מה אמא אמרה על כסף? מה אבא אמר על כסף? מה אני יכולה לבחור להגיד על כסף? כי אם אנחנו אומרים, כסף לא גדל על העצים, קשה להרוויח כסף, כל מיני דברים כאלה, אז יש משהו שגורם לי להוריד את המחיר. או אם אני מאמינה שלאומנים אין כסף, אז אני אוריד את המחיר. אבל לא. לאחרונה הבנתי יותר ויותר את הערך של מה שאני נותנת, כי ראיתי תוצאות. ואז אני אומרת, אוקיי, כשאומן חשוב לו לקדם את עצמו, הוא יוציא את הכסף שצריך. היה אצלי פעם צייר שבאמת הוא הצליח להגיע למחירות של 300,000 שקל בשנה של ציורים. והוא אמר לי, אל תאמיני שלאומנים אין כסף. אנחנו, כשאנחנו רוצים, אנחנו יודעים להוציא. כשמשהו חשוב לנו ואנחנו צריכים, אנחנו מוצאים. ובאמת, זו הייתה אמונה שהייתה לי בתחילת הדרך. ולא רק זה, אמרו לי את זה. אמרו לי, למה את עובדת רק עם אומנים? תעבדי עם הקהל הרחב, לאומנים אין כסף. אבל זה לא עניין אותי. אני אמרתי, אני חושבת שאומנים חשובים, ולכן אני אעשה מאמץ לעבוד דווקא עם אומנים. ולכן אני אומרת, תחשבו על כל העניין הזה של כסף. מה האמונות המעכבות שיש לכם לגבי כסף? ותראו איך אתם יכולים לשנות אותם. אז בואו נדבר על הטכניקות, טכניקות המחירה. אז קודם כל, מינימום מקסימום. זאת ש... זה, אני אעשה את הדוגמה על ציור, כי זה הכי קל. נגיד שאתם ביקשתם 1,500 שקל על הציור, אחרי שגמרתם את כל התהליך של המסע ומתן. ביקשתם 1,200 שקל, ואז הוא כמובן אומר, 1,500 שקל, וכמובן הוא אומר, זה יקר לי. מה שאתם צריכים לעשות, זה לשאול אותו על איזה מחיר חשבת. ואז, באמת המחקרים מראים שאנשים, כמו שאמרתי קודם, בדוגמה של התכשיט, הם לא יגידו מחיר נמוך מאוד מאוד, כי אם ביקשתי 1,500, והוא יגיד, לא, חשבתי 500, אז הוא עושה מעצמו שהוא לא ממש מבין. ולכן רוב האנשים יגידו 1,200, משהו כזה, הם יגידו משהו שיש הפרש קטן. ואז בעצם יש 300 שקל הפרש ביניכם. ואז אתם כבר לא מדברים יותר על ה-1,500, אתם מדברים על ה-300. ואתם אומרים, שווה לך לוותר על הציור שהרגע אמרת שיעשה לך שמחה בבית בשביל 300 שקל. מה זה 300 שקל? אתה נכנס למסעדה, אוכל קצת 300 שקל. אז הרעיון הוא לקחת את ההפרש בין מה שאתם אמרתם למה שהוא אמר, ולהקטין אותו, להסביר לו שזה לא הפרש משמעותי. במקום ישר לעשות הנחה, אנחנו רוצים לשכנע את הלקוח שההפרש ביניכם הוא לא גדול. זו טכניקה שעובדת נפלא, באמת, באמת. זה פסיכולוגיה של מחירה. להבין שכולם רוצים לקבל הנחה, כולם רוצים להרגיש שהם לא פריירים, בייחוד בארץ, ולכן תמיד יגידו לכם יקר לי, אבל אם אתם לא תדעו להתמודד עם זה, אז אתם תמכרו מאוד בזול. וואי, אני זוכרת שבסדנה אחת סיפרה מישהי שעשתה את הארוחה בקיבוץ, והיא מכרה ציורים ב-100 שקל, 50 שקל. אמרתי, מה, זה אפילו לא, אפילו בן אדם רוצה לקנות מתנה למישהו, אז הוא רוצה להשקיע לפחות 200 שקל. אתם לא מאפשרים למישהו להשקיע משהו קצת יותר מכובד. זה לא רעיון טוב להיות זולים. מה גם שחשוב להבין שהרבה פעמים אנשים מעריכים את היקר. הם אומרים, מה שיקר זה יותר טוב. יש אמרה כזאת שאומרת, אני לא מספיק עשירה בשביל לקנות בזול. כי אנשים יודעים שלפעמים כשהם קונים בזול, הם צריכים לקנות פעמיים. אז גם כאן, ברגע שהעברתם את הערך של העבודה שלכם, של היצירה שלכם, אז המחיר הוא דווקא מצפה שזה יהיה יותר גבוה. בן אדם מצפה כי הוא מתחיל להבין, וואו, איזה ערך הולך להיות מהדבר הזה. פסל, ברונזה, הושקע בו הרבה כסף, זה יישאר לתמיד. יש בזה, צריך להגיד את היתרונות. וזהו, עכשיו הטכניקה הבאה זה טכניקת הפרסה. היא אומרת ככה, כשאדם אומר, אין לי זמן עכשיו לחשוב על זה, צריך להשתמש בסיבה שהוא נתן ולהפוך אותה. להגיד, זאת בדיוק הסיבה שכדאי לך לקנות את זה עכשיו, ולא לחכות שיהיה לך זמן, כי זמן אף פעם אין. וזה כאילו לקחת את מה שהוא אומר. נגיד, הוא אומר... אין לי כסף, או אני קצת לחוץ עכשיו כספית. אז כאן אפשר נגיד לעזור בתשלומים או משהו כזה. אבל כן, הייתה לי פעם מישהי שרצתה מאוד להיכנס לסדנה, אבל היא סיפרה שהיא פותרה מעבודה, ולכן היא לא חושבת שהיא חולה. ואמרתי לה, מתוך אמונה, דווקא בגלל זה את צריכה להיות בסדנה, כי את בצומת דרכים. כדאי שתדייקי את הרצונות שלך ואת החלומות שלך. ובאמת, אחרי שהיא נרשמה לסדנה, היא עזרה אומץ ופנתה להוצאות ספרים, הציעה עצמה כמעצבת גרפית וקיבלה הצעת עבודה. אז צריך לדעת להשתמש בסיבה שהבן אדם אמר, כדי לגרום לו להשתכנע. טכניקה נוספת היא טכניקת ההסכמה. במהלך המסע ומתן, להשתמש במשפטים כמו, אתה מסכים איתי שזה יעשה לך טוב, את מסכימה איתי שהציור ישדרג לך את הבית, את מסכימה איתי שזה לא יפיל אותך כלכלית. ככל שהבן אדם אומר כן, כן, אני מסכים, אני מסכים, כך הוא משכנע את עצמו שכדאי לו לקנות. אז זו טכניקה שהיא עובדת יפה, כי אנחנו באמת רוצים שבסוף האדם ישכנע את עצמו. טכניקה נוספת זו טכניקה שמפעילה רגש, שאומרת, גם לי היה מישהו, כמו שאני אמרתי עכשיו, הייתה לי לקוחה שאמרה כך וכך, ואמרתי לה כך וכך, והנה השתכנע. כלומר, לתת דוגמאות מתוך הדברים שקורים לכם. אז אלה הטכניקות, תשמעו, צריך לתרגל את זה. כשאני עובדת עם אנשים, גם בסדנה או גם באחד על אחד, אנחנו מתרגלים מחירה, מתרגלים איך למכור. אז בואו אני אגיד רק עוד כמה מילים על תמחור, ונסיים, כי אני רואה שאני כבר דיברתי המון זמן. אז כן, אז חשוב להבין שככל שהמחיר גבוה יותר, המוצר נתפס כיוקרתי יותר, כטוב יותר, כאיכותי יותר. אז אל תפחדו מזה. וכשאתם שואלים את עצמכם איך לתמחר, אז אלה הכללים. קודם כל, תדעו כמה עלו לכם החומרים. אבל לא לפי זה אתם תקבעו את המחיר. אחר כך תדעו כמה זמן השקעתם בזה. אם מישהי אומרת לי, לוקח לי חודש לצייר ציור, אז בואי תביני כמה כסף את רוצה להרוויח בחודש. אם לוקח לך חודש לצייר ציור ואת צריכה שיהיה לך מספיק כסף כדי שתוכלי להמשיך לצייר, אז את צריכה לדעת מהו הסכום הזה. אם את צריכה 10,000 שקל בחודש, אז אם הציור לוקח לך חודש, את צריכה לקבל לפחות 10, 12, משהו כזה. אז צריך לדעת כמה חומרים עלו, כמה זמן השקענו, והדבר השלישי, שלפיו אנחנו מחליטים בסוף מה המחיר, זה כמה אנחנו רוצים לקבל עבור היצירה שלנו. כלומר, מה ירגיש לנו טוב. היה לי פעם צייר שאמר שהוא שם בתערוכת ציורים במחירים נמוכים. והוא אמר, יש לי הרגשה לא טובה, לא בא לי להיפרד מהציורים במחיר כל כך נמוך. אז פשוט תחשבו, עם מה תרגישו טוב? תסתכלו על זה ותגידו, איך אני ארגיש טוב עם זה? זהו. עכשיו תראו, כל מה שדיברתי אפשר להתאים אותו לכל סוג אומנות, כמעט. אם זה מוזיקאי, או אם זה מאבד מוזיקלי, או מפיק מוזיקלי, שצריך להציע מחיר, כמה עולה הפקה מוזיקלית, צריך לדעת להגיד מה הערך שהוא נותן, זה ילך מהר, אני יודע לעשות את זה באופן מקצועי, יש לי המון ניסיון, כאילו לא תצטרכו להקליט פעמיים. בכל אחד מהתחומים של היצירה אפשר להתאים את זה, ואם לא ברור לכם, תשלחו לי שאלות, אני אשמח לענות לכם. אז אני חושבת שבזה אני מסכמת את 10 הפרקים של ההקדמה. כל מי שרוצה יכול לקנות את הספר, שהוא ספר עבודה, ספר איך להתפרנס מהאמנות, שיצא לפני כמה שנים. ספר שכתבתי במיוחד שמפרט את כל הדברים שאנחנו עושים בסדנה וגם בעבודה אישית, אז אפשר להזמין אותו אצלי במחיר מופחת, אפשר לבקש אותו בחנויות הספרים, אבל זה ממש ספר עבודה. אנשים אומרים לי, הספר מונח לי ליד המיטה ואני כל פעם חוזרת ומשננת, אז לכן אני מאוד ממליצה. וזהו, בקרוב אני אתחיל לעשות שיחות עם אומנים. אז תמשיכו לעקוב ונראה מה יהיה בהמשך. תודה רבה והמשך יום נעים. ביי.